שלום, אנחנו מחלקים פה דפים. שלום לכולם. מה שאנחנו עושים פה היום, הנושא שלנו הוא לצאת לחירות, ואני רואה את השיעור הזה כהזדמנות לשתף אתכם, את ההורים, בדברים מסוימים שאנחנו לומדים פה במשך השנה עם הילדים שלכם. והקטעים האלה שנמצאים לפניכם, חלק לא קטן מהם למדנו במסגרות שונות השנה או בשנים קודמות, וזאת הזדמנות לשתף אתכם בדברים שאנחנו דיברנו ולמדנו ביחד, ואחר כך אפשר יהיה להמשיך בבית לדבר על הדברים ולדסקס אותם. אז מה זה העניין של לצאת לחירות? ובכן, העניין של יציאה לחירות ויציאה מעבדות לחירות, אז כשאני חושב על זה, אז הקטע הכי חזק שמדבר על המושג עבדות הוא הקטע הראשון שמופיע פה לפניכם מהשפת אמת. הכל פה, רציתי להכניס את הכל בעמוד אחד, אז חתכתי את כל הקטעים, אז אתם מקבלים אותם רק בצורה ממש מקוצרת. בכל אופן כתוב, וירא אלוקים את סבלות בני ישראל, וידע אלוקים שכל אחד מהם שב בתשובה, רק שלא ידעו זה מזה. עיין שם שמדייק, למה? וידע אלוקים, כלומר הוא מדבר על הסבור, על חידושי ערים, שהוא אומר, כתוב וידע אלוקים, זאת אומרת, הם כל אחד עשה איזה תהליך בתוכו, אבל הוא לא דיבר עם חברו, רק הקדוש ברוך הוא ידע. מוסיף השפת אמת, ויש לומר שגם הם בעצמם לא יכלו להוציא מחשבתם מן הכוח אל הפועל. עכשיו תראו, מה זאת עבדות? עבדות זה להיות מחוק. אתה מחוק. אין לך זהות. וזה בא לידי ביטוי בצורה הכי חריפה בדיבור. דיבור זה ביטוי של האדם. האדם יש לו פה, יש לו מילה, הוא יכול לבטא את עצמו. אדם שלא יכול לבטא את עצמו, הוא בעצם מושתק. אדם שהוא עבד, הוא אדם מושתק. האנשים האלה קוראים להם כל מיני תהליכים, קודם כל הם שותקים, הם לא מדברים אחד עם השני, זאת שתיקה. זה, תדמיינו את המצב שאנשים שעובדים קשה, כל אחד מכונס בתוך עצמו, הוא לא יכול בכלל לדבר. כי דיבור זה להיות ביחד, זה להיות משוחרר, זה לפטפט, זה לספר בדיחות. אתה משוחרר. אבל להיות עבד זה אדם שמכונס בתוך עצמו והוא מפחד מהצל של עצמו. אומר השפת אמת, אפילו הוא עצמו לא היה מודע, האדם לא היה מודע לתהליכים שקורים לו. אנשים הם כל כך משועבדים שהם אפילו לא מודעים לסבל של עצמם. וידע אלוקים, הקדוש ברוך הוא רואה את הזעקה הזאת לחירות שיש בנפשו של כל אחד ואחד. והוא מוציא אותם משם. וזה באמת בעיניי התיאור הכי חזק של מושג העבדות. וזה מושג רחב הרבה יותר מאשר גלות מצרים. וככה ספרי החסידות שאחר כך אנחנו נעסוק, מראים לנו שהמושג גלות מצרים הוא רק אב טיפוס למושג של שיעבוד ודרך של השתחררות משיעבוד. האפשרות לצאת לגאולה, לצאת לחירות. האפשרות להשתחרר. שבעצם כל אחד ואחד הוא משועבד. כולנו במובן מסוים, כל אחד, בעולם הקטן שלו, מישהו הבא. אז לפיכך, חייב כל אדם ואדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים, כן? זאת אומרת, יציאת מצרים היא יכולה להיות בשבילנו הדרכה, הדרכה לתהליך של גאולה פנימית. וזה מה שמעניין אותנו כמובן, מכיוון שכמובן כל המעגלים מעניינים אותנו, גם יציאת מצרים מעניינת אותנו, כל דבר מעניין, אבל יש פה הדרכה של לצאת לחירות מתוך שיעבוד פנימי. בקטע השני, אומר השפת אמת, הוא מוסיף דבר מאוד מעניין. הוא אומר, ארבע לשונות של גאולה, כי גלות מצרים לא הייתה במקרה, והיא הייתה כוללת בכל חלקי בני ישראל, בכל החלקים, בכל הרבדים של האדם, בנפש, ברוח ובנשמה גם כן. זאת אומרת, הגלות לא הייתה רק שיעבוד חיצוני, ואנחנו יודעים את זה, שעבד, הבעיה היא לא עובדה שהוא משועבד והוא חייב לעבוד. כי אדם יכול להיות באופן, מבחינת האיברים שלו, מבחינה חיצונית, להיות משועבד, אבל הרוח שלו יכולה להיות בת חורים. אנחנו יודעים על הרבה אנשים שעשו כל מאמץ לשמור, בבקשה, יש את המקומות. אני אשב את פה, כאן כמה כיסא. גם פה יש כיסא. שאדם, היו אנשים שהיו במצב של שיעבוד חיצוני, אבל הם שמרו על החירות הפנימית. הוא אומר, לא, השיעבוד פה חדר וחלחל לתוך הנפשות שלהם. כן? ומתוך שבני ישראל היו משתעבדים כל כך בעבודת הגוף, נאמר להם המאמר הזה להודיע, כי הגלות ביותר בחלקי הנפש, הרוח והנשמה. זאת אומרת, התהליך פה הוא תהליך רב, ויש בדיחה ידועה, כן, יותר קל להוציא את הגלות מיהודים, אשר להוציא את יהודים מהגלות, אשר להוציא את הגלות מיהודים. אנחנו כבר מבינים את זה, מכיוון שלהוציא מישהו מהגלות, באופן טל, טוב, טוב, אתה משוחרר, אתה מוציא אותו. אבל לצאת מהגלות הפנימי, זאת אומרת, לצאת מהשיעבוד הפנימי, חייב להיות תהליך. בלי תהליך אדם לא יכול לצאת לחירות. אין דבר כזה. הרמב״ם אומר לנו את זה, כן? משפט מאוד ידוע של הרמב״ם במורה נבוכים, שהקדוש ברוך הוא לא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים כי קרוב הוא, כי אמר אלוקים, פן ינחם עם מאותה מלחמה ושבו מצרימה. זאת אומרת, הקדוש ברוך עושה את הניסים הכי גדולים, הוא בוקע את הים, הוא עושה את המכות וכו', אבל כדי שבני ישראל, כדי שעבדים, יניחו את עבודת הטיט והחומר שלהם וילחמו כגיבורים, הוא אומר, זה לא, זה לא יכול להיות. ולכן לא נחם דרך ארץ פלישתים. צריך תהליך, והתהליך הזה לוקח הרבה זמן, אנחנו יודעים שבסוף הוא לקח 40 שנה כדי שיהיה להם מספיק את עוז הנפש כדי לבוא ולהילחם בארץ. אז אנחנו רואים פה שזה מה שאומר כאן השפת אמת. הוא מפתח את זה בצורה מאוד יפה בהמשך הפסקה, ואומר שגם כדי להשתחרר אדם צריך לעבור תהליך פנימי, כלומר, לחוש, להתחיל לחוש את המצוקה הנפשית, ורק אז הוא יתחיל לצאת החוצה. כלומר, אם אנחנו לא רוצים להוציא אותו, סתם, נתלוש אותו בשערות, בציציות ראשו. אז זה המושג של גלות. זה המושג של גלות. כמובן, הקטע, אולי אפשר לומר, הכי מפורסם בכתבי הרב קוק שעוסק בשאלה הזאת, פותח במילים האלה, ואני בתוך הגולה. אני בתוך הגולה. עכשיו תראו, אפשר לדבר על גלות בשלוש, בכל מיני רמות. אבל אפשר לומר את זה כך. קודם כל יכול להיות עם שנמצא בגלות, בתוך עמים אחרים. אדם יכול להיות בגלות, בתוך החברה שלו. ובתוך האדם עצמו, אדם יכול להיות בגלות. זאת אומרת, מה זה בגלות? הוא משועבד למחשבות שלו, או לכל מיני כוחות שפועלים בתוכו, והוא לא מסוגל להשתחרר מתוכם. יש מספיק קולות, מספיק מחשבות, שתוקפים את העצמי, והעצמי לא מצליח לעמוד למולם. לא משנה איזה מחשבות זה יהיו, לא משנה איזה רגשות זה יהיו. אנחנו יכולים לעלות פה רשימה גדולה של מחשבות, ושל רגשות, ושל תחושות קשות, או מקשות על האדם, והאדם כל הזמן נופל שוב ושוב לתוך המקומות האלה, והמקומות האלה מפילים אותו, והוא כל הזמן חוזר ואומר, אני לא מצליח לעמוד, אני לא מצליח להתגבר, אני לא מצליח להתגבר, אני לא מצליח להתגבר. זאת גלות. לכן אפשר לראות את כל המעגלים האלה, וכשאנחנו מדברים על גלות, אנחנו יכולים כל הזמן לדבר בכל המעגלים. אדם בחברה שלו, זאת אומרת, האדם שנמצא מול הקבוצה מסביב, הוא לא מסוגל לעמוד בלחצים האלה, ואתם יודעים, זה יביא, אנחנו יודעים בדיוק לאיזה תגובות זה מוביל, אדם שנמצא, או שהוא נגרר אחרי החברה שלו, או שאדם מאוד מנסה לרצות את החברה שלו, או שאדם נהיה מאוד תוקפני, וכל מי שרק אומר לו חצי מילה, האדם הזה מיד קופץ ומסתער עליו, ומסתער עליו, מסיבה מאוד פשוטה, מסיבה מאוד פשוטה. ברגע שאין לאדם את העצמי שלו, את החירות שלו, את העצמיות שלו, או את העצמי האמיתי שלו, נאמר כך, הוא בעצם מותנה, הוא מותנה בסביבה שלו. וזה, הנקודה הזאת של ההתניה, היא הבעיה של השיעור. מכיוון שאז האדם מרגיש שהוא, הוא, רק אם הוא בא במגע עם הסביבה, או שהסביבה מאשרת אותו, או שהסביבה מקבלת אותו, או שהוא חייב לקבל אנרגיה מהסביבה, נכון? מה, זה לא משנה. נגיד, אנשים אומרים לו, בסדר, בסדר, אתה בסדר. נלך למשל לתכונת הגאווה. מה זה גאווה? שהוא מרגיש שהוא יכול להיות מה שהוא, אם הוא מקבל כל מיני תמיכות מהסביבה. אבל הוא כשלעצמו, אין לו את זה. זאת אומרת, יש פה איזה מין מצב, שאני מתאר לי לעצמי אותו תמיד, יש לי איזה דימוי כזה, של איזה מין עיר, תחשבו על עיר כזאת, שיש לה חומות. ככל שהמרכז של העיר יותר חלש, כן? האדם, האנשים צריכים להיות יותר על החומות. ההסתובבות הזאת על החומות, יש כאן משהו קליפתי. להיות כל הזמן רק בקליפה, כל הזמן במסע ומתן עם הסביבה, לראות כל הזמן מה קורה, להיות בסדר, האם אני מתאים לסביבה, או אם מישהו פוגע בי, אני נורא נפגע, ואז אני חייב מיד להגיב. עכשיו תדמיינו עיר שיש לה מרכז חזק, כושר הספיגה שלה הוא חזק, הכוח הפנימי נמצא בפנים, איש כזה, הוא לא נפגע. מישהו אומר לו משהו, הוא לא נפגע. אתם מבינים? כי יש, מה פרוש? יש לו כל כך הרבה שכבות, כל כך הרבה, אני לא רוצה לשבת במילה הגנות, בגלל כל מיני אסוציאציות אחרות שזה יעלה, אבל יש לו מספיק כוחות כדי לספוג את הדבר הזה ולחייך. ולחייך. כלומר, לקבל את זה, לספוג את זה. וזה דבר ש... באמת מוכיח על הכובד המשקל של האדם. אז השאלה הגדולה, אם אנחנו על החומות תגובתיים, מחוברים לסביבה בחיבור בעצם סימביוטי, זה חיבור סימביוטי, כי אנחנו מותנים בסביבה, ובעצם הסביבה גם מותנית בנו. אנחנו מותנים, וזה נכון בכל מערכות יחסים, נכון? זה לא חייב להיות דווקא האדם בחברה, זה לא חייב להיות גם עם בתוך עמים אחרים. זה אמרתי עצמי בתוך המחשבות שלו, זה בכל מערכת יחסית. כל מערכת יחסית יכולה להתפתח למערכת של תלות סימביוטית. כלומר, ובעצם אנחנו משועבדים לקשר הזה, זה מין קשר שהוא נורא חזק, אבל הוא לא נובע מכוח פנימי של שני הצדדים, אלא הוא נובע בעצם מהחולשה. וכל אחד בעצם מתניע בשני ומתנסה לקבל את הכוח שלו, מאחר. ולכן אנחנו נגיע פה לדברים, למערכות יחסים מורכבות וקשות, מערכות יחסים סימביוטיות כאלה של תלות הדדית שהן לא טובות. כמה שאנחנו תמיד נשאף במערכת יחסים, תגידו מילה, שתבוא מה? כוח, רצון, בחירה, חופש, ביטחון, מקום בטוח וכולי. אני בוחר, אנחנו באים אל החברה, ולכן אדם שמצליח ליצור את מערכת היחסים הזאת, לא משנה עם איזה מעגל, או המעגל הפנימי, או ההתנהגויות שלו, או המחשבות שלו, או הסביבה שלו, או החברה, לא משנה מה, ברגע זה האדם בעצם, אפשר לומר, יצא לחברה. בכמה פעמים במשך החוגים שהיו פה בישיבה, אז אנחנו הזכרנו דמות מתוך סיפור של טולסטוי, שנקרא איבן איליץ', ולמדנו על הדמות הזאת, שבעצם טולסטוי מספר על אדם שהוא בדיוק האדם הזה, בדיוק האדם הזה, שכל החיים שלו הוא גדל, והוא בעצם לא, אין לו עצמיות. הוא חי רק בצורה חיצונית לגמרי. הוא מתאר איך הוא מתפתח, איך הוא עושה כל מיני עבודות, והוא רק מנסה להיות בסדר. הוא מסתכל, הוא רק מנסה להיות בסדר. הוא מחכה את הממד החיצוני של החברה, לא את העומק הפנימי שלה. כשהוא מתחתן, הוא חושב שיש שם איזה משהו נחמד. הוא לא מבין את עומק, את המושג מערכות יחסים. אז כל הניסים הופכים להיות למשהו קושב. המערכות יחסים משפחתיות. הכל קורס, מכיוון שאין ליבה, אין לב, בעצם משהו ריק. ואז הוא עובר תהליך מאוד מאוד ארוך. כן? ובסוף, שם הסיפור זה מותו של איבן איליץ', אז הבנתם כן שזה מתחיל במוות שלו, כן? אז כשהוא מת, אז רגע אחד לפני מותו, קורה שם איזה מהפך מאוד מאוד מעניין. וזה יכול להתחיל להוביל אותנו לכיוון של פתרון נורא מעניין. כי אותנו לא כך מעניין תיאור, כלומר זה מאוד מעניין, התיאור של השיעבוד, אלא איך משתחררים מזה. איך מבצעים את השחרור. וזה מה שיעניין אותנו בהמשך. אבל הדמות הזאת של איבן איליץ' עוברת לקראת הסוף איזה משתחררות. וזה מאוד מעניין איך שטולסטוי מציג שם את האפשרות, זה קורה ברגע האחרון, כמו אלעזר בן דורדאי, כן? שברגע האחרון של החיים שלו, עובר איזה משהו, יוצאת בת קול ואומרת, רבי אלעזר בן דורדאי, מזומן לחיי העולם הבא. כבר האיש החוטא והפושע הזה, הוא מזומן. זאת אומרת, מה זאת אומרת הוא מזומן לחיי העולם הבא? הוא נגאל. הוא באמת נגאל. זאת אומרת, הוא באמת הצליח לצאת מהתלות הזאת, מהשיעבוד החיצוני. אז השאלה, איך עושים את הדבר הזה? כן? איך משתחררים מהתלות הזאת? אז בדף שלפניכם, אני רוצה לקרוא איתכם כמה שורות מהקטע הזה של הרב קור, כי הוא באמת כל כך יפה. הקטע השלישי. ואני בתוך הגולה. אז יש פה שורה אחת קשה, אז אני אגיד אותה בקיצור, אבל בכל אופן אנחנו נראה פה משהו מאוד יפה. האני הפנימי העצמי של היחיד והציבור אינו מתגלה בתוכיותו, האני האמיתי הזה, כן? אלא רק לפי ערך הקדושה והטהרה שלו. כך הוא אומר. תדלגו על השורה הבאה, קשה, נעזור אותה. כלומר, הוא בעצם אומר שיש איזה יסוד של קדושה, כלומר יש איזה יסוד פנימי בתוך האדם שיכול לחזק אותו. רב קוק מאמין שזה דבר שיכול להעניק לאדם את המשקל הכבד, את העומק הזה שיכול להציל אותו מהשיעבוד. חטא עם אבותינו, חטא האדם הראשון שמתנכר לעצמיותו, שפנה לדעתו של נחש ואיבד את עצמו. כך מפרש את חטא האדם הראשון. לא ידע להשיב תשובה ברורה על שאלת היקע. הוא לא ידע להשיב מה זה היקע, כי היקע זה לא איפה אתה מתחבא, זה איפה אתה מתחבא, איפה אתה העצמי שלך. מפני שלא ידע נפשו, מפני שעניות אמיתית נבדה ממנו, בחטא השתחווה לאלזר חטא ישראל, זנה אחרי אלוהי נחר, תניותו עצמית עזר. כל חטא זה התנקרות לעצמיות הזאת. עכשיו תראו את המשפט הבא. חטאה הארץ, הכחישה את עצמיותה, צמצמה את חילה, הלכה אחרי מגמות ותכליתות, לא נתנה את כל חילה הכמוס להיות טעם עץ כטעם פריו, נשאה עין מחוץ לה לחשוב על דבר גורלות וקריירות. המשפט הזה מאוד מאוד מעניין, כן? מהו חטא הארץ לפי המשפט הזה? כי חטא הארץ מוסבר אצל רב קוק בכמה צורות שלו. אנשים שלי את הדף. כן, יש אנשים שלי את הדף, יש גם עוד דפים אולי. רגע, יש פה עוד דפים. גם שם לשמואל. תראו, מה זה, מה זה הדבר הזה? חטא הארץ, אז אתם יודעים את הסיפור של חטא הארץ, כן, הדבר ידוע, מה זה חטא הארץ שכתוב בפסוק, ויאמר אלוקים תוצא הארץ, עץ פרי עושה פרי למינו, ותוצא הארץ עץ עושה פרי. כלומר, היא לא הוציאה עץ פרי עושה פרי, אלא היא הוציאה עץ עושה פרי. כלומר, אומרים חז"ל, היה ראוי שיהיה טעם העץ כטעם פריו. שואל הרב קוק, מה זאת אומרת טעם העץ כטעם פריו? אז כאן יש לו תשובות, כמה תשובות. פה הוא אומר דבר מאוד מעניין. הארץ הוציאה רק פירו, רק לפרי היה טעם. מה זה הפרי? הוא אומר, הפרי זה רק המגמה, התכלית, הקריירה, הוא קורא לזה. כן? רק לזה היה טעם. לא זאת אומרת, היה טעם, היה לה בזה ערך. זאת אומרת, זה דפוס פעולה שחושב רק על הקריירה. מה זאת אומרת, לא היה טעם בעץ? לא היה ערך בעיניה, במרכאות, כן, הכל תתפסו את זה בצורה, כן, בונה שלי, לפעולה בעלת עומק פנימי, אלא רק קריירה. איך זה יתקבל? איזה מחיאות כפיים אני אקבל בסוף? זה גורלות וקריירה, כך זה אצלו. היה טעם רק בפרי. עכשיו תדמיינו לעצמכם, זאת בדיוק העבודה החיצונית, זה בדיוק השיעבוד. למה זה שיעבוד? כי זה לא פעולה מתוך עצמה, אלא זאת פעולה כדי להשיג משהו. הוא אומר, אפילו כל משהו הישגי, יש בו, אפילו שהישגיות של עצמה היא לא דבר רע, אבל תמיד יש בזה איזה מימד של חיצוניות. הוא לוקח את זה עוד יותר חמור, לא רק הישגיות, אלא גם מגמתיות וקריירה. כלומר, דברים חיצוניים. עכשיו, יכול להיות בזה רמות שונות. אדם שחושב רק על מחיאות הכפיים, בסדר, זה ממש חיצוני. אדם יכול לחשוב על דברים קצת פחות חיצוניים, אבל עדיין לחשוב על הישגים. הרב קוק מדבר על רמה הרבה יותר גבוהה. מה זה הרמה הגבוהה? שאדם בכלל לא רוצה להגיע להישגים, אלא ההישגים יגיעו לבד. מה זה טעם העץ כטעם הפרי? שאתה מייצר משהו, שאת עושה משהו מעצמך, אתה עושה משהו מעצמך. ובסוף, אתה אומר, איזה יופי. פשוט, אתה מנגן. אתה פשוט עושה את העבודה. אתה פשוט עושה את זה כי זה אתה. נכון? אנחנו מכירים את המושג הזה מלימוד תורה. תורה לשמה. מה זה לשמה? אני לא הולך להשיג שום דבר. אני פשוט לומד. אז זה המצב האידיאלי, זה החופש המוחלט. החופש המוחלט שאנחנו רוצים להגיע אליו, זה לא להיות מותנה בשום דבר. רק להיות מספיק קשוב לעולם הפנימי ולאפשר את היצירה הפנימית. זה השיא של כל הסיום. זה טעם העץ כטעם הפרי. בעולמנו כמובן הדברים קצת יותר מורכבים. כן? ולכן עכשיו אנחנו הולכים להיכנס לדיון בשאלה איך אנחנו מתמודדים. אוקיי, אנחנו משועבדים. יש כל מיני דברים שקשה לנו איתם. אחד קשה לו עם הסיגריות. אחד קשה לו עם ה... מה? כשאני אומר לשים תביאו דוגמאות, אז כולם שותקים. כל אחד חושב על הדוגמה האישית. תחשבו לדוגמה של זה שיושב לידכם. בקיצור, אז כל אחד יש לו את השיעבוד, גם משועבדים. אז אני חשבתי לקחת מודל מסוים מתוך החסידות. המודל הזה זה נקרא ההתמודדות עם מחשבות זרות. ההתמודדות עם מחשבות זרות. הנושא הזה זה נושא מאוד מפותח בחסידות, ויש עליו הרבה ויכוחים. מה זאת אומרת התמודדות עם מחשבות זרות? בצורה הפשוטה כשזה מופיע, אדם עומד ומתפלל, ועולות לו מחשבות זרות בתפילה. כל מי שמתפלל מכיר את התופעה הזאת. עכשיו, זה יכול להישמע מאוד תמים. נכון? אני יודע, אני עסוק, יש לי כל מיני דברים על הראש, אני מתפלל, קופצים לי דברים לראש. אז בסדר, זה טרדות יומיומיות פשוטות. בוא נגיד כך, נגיד, התמודד איתן עכשיו. אבל מחשבות זרות במובן העמוק של המילה, זה דברים שהם כל הזמן מטרידים אותי. אני לא יכול להשתחרר מהם. זה בדיוק הדברים האלה שאני חלש בהם. אותם נקודות שאני חלש בהם, שאני נתפס בהם, אלה החולשות. מה אנחנו עושים עם החולשות האלה? שכל הזמן עולות בנו. בין בתפילה ובין שלא בתפילה. החסידות עסקה בתפילה, ואנחנו יודעים שזה לא רק בתפילה. ובכן, אנחנו נתחיל באמירה המעניינת ביותר, לא מעניינת, סליחה, לא, הראשונית ביותר, והיא של התניא. תראו את הקטע הבא. ואפילו אם נופלות לו, נופלים לו הרהורי תאוות ושאר מחשבות זרות בשעת העבודה בתורה ובתפילה, בכוונה, בתפילה בכוונה, כי כשהוא רוצה להתקדם, אל ישית לב אליהם, אלא ישיח דעתו מהם כרגע. ואל ישותה לעסוק בהעלאת המיטות של המחשבות הזרות כנודע, כי לא נאמרו הדברים האלה אלא לצדיקים. יש פה חסרה שורה, ואילו הוא, כן, אלא לצדיקים. חסר במילים האלה זה, לא יודע, המחשב פה, אתה? ואילו הוא הרע שבליבו בחלל השמאלי, איך יעלה הוא למעלה והוא עצמו מקושר למטה. ובכן, מה ההצעה של בעל התניא? מה ההצעה? נו, תגידו.
אל תחפור, תעזוב
את זה. בדיוק, עזוב את זה. עזוב את זה. עזוב את זה. נתק מגע. מה? זה קל להגיד. זה קל להגיד. מצד שני, מה?
אפשר לעשות.
במקרים רבים. עכשיו, יש מקרים שזה מאוד קשה. למשל, הדוגמה שאני תמיד מביא, ואפילו היה בזה פעם איזה נס, חוללתי בזה אפילו נס, תכף ישמעו, שנגיד מישהו 4 פעמים ניסה לעבור טסט, ובפעם העומד, הבוקר יש לו, או מחר יש לו טסט החמישי, וכל החבר'ה מחכים כבר שהוא יבוא, היית עוד פעם בטסט, הוא לחוץ, הוא מתפלל, ישיח דעתו בהם כרגע, ימשיך להתפלל. אז התחלנו לדון בדיון הזה, פעם עשיתי שיעור כזה, זה היה הנס, אני מספר לכם. ועשינו דיון, ואיך להתגבר על זה, ואיך אדם יכול להתפלל וכו'. אחרי יומיים בא אליי בחור, אומר לי, תשמע הרב, אתה לא יודע מה היה לי. כשאתה דיברת על הדבר הזה, אני בדיוק הייתי אחרי הטסט הרביעי. עשיתי את כל הדברים, הצלחתי בטסט הבא. חבלנו נס. בקיצור, כשאתה עומד מול דבר מאוד קשה, נכון? מה זה ישיח דעתו מהם כרגע, נכון? יש דברים שתוקפים אותם, וזה לא פשוט בכלל. קחו דוגמה, מחשבות זרות, החושבים בתפילה הזה. קחו דוגמה, מישהו מכעיס אותך, ישיח דעתו מהם כרגע. תזכרו בפעם האחרונה שאתם התפוצצתם. מה זה ישיח דעתו מהם כרגע? זה מאוד קשה. ואלה המקומות הקשים באמת. איך מסיחים את הדעת כרגע? אבל במקרים מסוימים זה נכון. למשל, זה נתק מגע. דוגמה, כן? מישהו מעצבן אותך נורא, ואומר לו, הבנתי. ואתה הולך. פשוט הולך. סוגר את הדלת. אגב, לא יודע אם אני יכול לדבר פה במסגרת הזאת על הדבר הזה. אז רגע, ההורים רגע לא להקשיב. רגע, אני מדבר על עכשיו דבר על זה. אחת העצות הידועות, מריבות משפחתיות ודברים כאלה, כן? כשנגיד ההורה יושב אני מדבר על החבר'ה, כן? ההורה ככה יושב עליך קצת יותר מדי, לא להתחיל להיכנס לאימותים. אתה אומר, נכון, נכון. אתה הולך. עכשיו, זה מדהים כמה שזה יעיל. זה יעיל, כי אתה נשאר במקום, מה שלא יהיה, יהיה פיצוץ. אתה תגיד, הוא יגיד, הוא יגיד, אתה תגיד, יהיה פיצוץ. אתה אומר, אתה נותק מגע. ניתוק מגע. עכשיו, בין הורים לילדים, הם מבוגרים, כן, זה לא ילדים, כן? אז זה פרים טוב, כי אותו זו ילך, לחזור אחרי שיחי יומיים, הכל יהיה בסדר. יש מכם שזה לא כל כך הולך, נכון? שעל בוס והעובד שלו. מה זה נתק מגע? נתק מגע זה שלום שלום. בני זוג, איך בדיוק נתקים מגע? עכשיו אתם יודעים הרבה פעמים שדווקא הטוב טוב שלום, הנטייה הזאת להגיד טוב טוב שלום ולצאת, היא קצת בעייתית, נכון? עכשיו אני עברתי להורים, החבר'ה לא להקשיב. אז זה קצת בעייתי, קוראים לזה תנועה של צו, נכון? קוראים לזה צו, זה משהו שמסתגר. ואז הוא משאיר את הצד השני בתחושה מאוד קשה, מאוד קשה, נכון? מה הוא עושה הצד השני? כשאחד אומר טוב וסוגר את הדלת, מה הוא עושה? מה הוא עושה? נו, תגידו, חבר'ה, אנחנו יודעים את זה, אנחנו מכירים את זה מעצמנו, נו?
דופק על הדלת.
ואם הוא סוגר את הדלת יותר חזק, מה יקרה? הדפיקות יהיו יותר חזקות. צב וברד. צב וברד. קשר סימביוטי. קשר סימביוטי. צב וברד. טוב, נמשיך. איך מתנתקים? הרב קוק קרא לזה נסירה. איך עושים את הנסירה? נסירה זו תנועת ההפרדה שבין הקשר, בתוך הקשר הזה, הקשר הזה שהוא נורא חזק, אבל הוא בעייתי. הוא לא טוב. הוא יותר מדי חזק, יש בו תלות. פסיכולוג יגיד, יקרא לזה בשפה קצת יותר פשוטה, לחתוך את חבל הטבור. נכון? יקרא לו לחתוך את חבל הטבור. זה ביטוי מאוד ידוע. וזה נכון, והדבר הכי מפתיע הוא, שלא רק ההורה צריך לחתוך את חבל הטבור, אלא גם הילד צריך לחתוך את חבל הטבור. זה פעולה של שני הצדדים. אבל איך עושים את זה? בסדר? אז אמר לנו, יפה, בעל התניא אמר פשוט, תעיף את זה. טוב. אם אפשר, אפשר. עכשיו, כדי להבין את הדבר הזה, אנחנו נלך למשפט מעניין ביותר, שלאחרונה עובדים עליו המון בכל מיני מקומות, וזאת השורה הבאה. שמעתי ממורי שאיך צריך לעשות בכל תיבה הכנעה והבדלה והמתקה. ויש בזה שני סוגים, אחד דרך כלל ואחד דרך פרט. זה הסוד. הכנעה, הבדלה והמתקה. מה זה הדבר? זה כאילו הפתרון, תדעו לכם, זה הפתרון של בעל שם טוב. זה הפתרון, זה לא התניא. זה הפתרון של בעל שם טוב למחשבות זרות, או לכל שירבו וכולי. הכנעה, הבדלה והמתקה. עכשיו שאלה, למה הוא מתכוון? מה הוא מתכוון? אז יש פה כמה דברים איך לעשות את זה. אני רוצה אולי בשלב הזה להראות לכם איזושהי צורה, סיפור. אני רוצה לספר לכם סיפור, להפיל לכם, פשוט להפיל לכם סיפור. תתרווחו בכיסאות, זה סיפור, זה ייקח כמה דקות, ואז נחשוב, תראו איזה התייחסות. אני לא אומר, אתם תראו, זה מאוד מאוד, זה מעורר מחשבה. מאיפה הסיפור? אני פה לכל החבר'ה כבר סיפרתי שאני התלהבתי לאחרונה מהיהודי הזה שקוראים לו הרב אשר פריינד. מישהו פה אולי הכיר אותו? בירושלים, הכיר אותו? נפטר לפני כמה שנים. קראו לו רב אושר. יהודי צדיק, חי בירושלים. אני ידעתי על קיומו כבר כשהוא היה חי, אבל אף פעם לא ידעתי להעריך מה הוא ומי הוא. סיפרו לי כל מיני מופתים, הוא היה עושה הרבה מופתים וניסים, מופלאים שבמופלאים. אבל הדבר שהפתיע תמיד היה שהתקרבו אליו אנשים, באמת כל אנשים מראי נפש, אנשים עם בעיות נפשיות פשוט, והוא טיפל בכולם בסבלנות ובאורך רוח מופלא. לא היה לי מושג עד כמה, ורק לאחרונה נחשפתי לספר הזה, וזה מאוד מאוד מדבר אליי. האיש הזה היה לו איזה סוג של, אני אשתמש בעת במילה החלה, פנטסטית. הוא ידע, יכול להישב ולהקשיב שעות לאנשים באמת עם בעיות נפשיות קשות ביותר. זה מאוד קשה. הוא יכיל אותם. אם נדבר על העיר הזאת שאנחנו מדברים עליה, היה לו מרכז כל כך חזק. כושר הספיגה, כושר האכלה היה אדיר. יש פה תיאורים מדהימים של כושר האכלה הזה. והוא מרפא את האנשים על ידי זה, פשוט מרפא אותם. הוא מרפא אותם. עכשיו תראו איך הבן אדם מגיע. לספר על איזה תלמיד שלו. הוא הקים הצרכניות ענקיות לעזרה לנזקקים. קוראים לזה יד עזרה, אני חושב, משהו כזה. ועד היום קיימות, עד היום קיימות. זה צרכניות. הוא היה הראשון שהקים את כל האגודות האלה לעזרה. מספר היהודי הזה, מי זה האדם הזה? לא כתוב לי זה. אחד החברים. הייתי קניין ירקות בשוק הסיטונאי. פעם אחת בתחילת הקיץ, היה מחסור גדול של עגבניות, יומיים לפני חג השבועות. יומיים לפני חג השבועות הגיע מטען עגבניות גדול בשוק הסיטונאי. ניגשתי למסעית, ולאחר התנקחות קצרה עם נהג המסעית, הגענו לעמק השווה למחיר עבור ארגז עגבניות. משהו כמו 17 שקלים לארגז עגבניות. יד עזרה הייתה אז קניינית גדולה וכו'. לאותו נהג היו בערך 300 ארגזי עגבניות במסעית. לאחר הסיכום, שלחתי את המסעית שלי מבני ברק אל השוק הסיטונאי לסוף את הסחורה. הנהג הגיע אליי, כעבור זמן קצר, ואומר, קיבלתי רק 100 ארגזים עגבניות ולא 300. הלכתי לנהג ושאלתי מה קרה. הוא אומר, בעל הבית לא מסכים, אומר שלא נתת לו מחיר טוב. התחלתי להתווכח איתו. הקמתי עליו צעקות חזקות. הרי סיכמנו, איך אתה יכול לסגת? אלו כללי השוק הסיטונאי. יש שם ממש אנשי עולם התחתון, אבל כלל ברזל קיים אצלם. אם סגרת מחיר, אינך חוזר בך. מילה זו מילה, לטוב ולרע. לפעמים יכולת להשיג סחורה זולה יותר בחנות אחרת, וכאשר מדובר בחמות של מאות ארגזים, הרי שכל פער מחיר של 60 אגורות לארגז מקבל הכפלה, וזה הופך ל-300 שקל וכו'. ובכן, היו צעקות, התאספו סביבנו סוחרים רבים, שאלו מה קרה, שמעו ממני את הפרטים, והצדיקו אותי. יוסף צודק, סגרת מחיר. הם הבינו שאותו נהג כנראה השיג עוד שקל או שניים לארגז ממישהו אחר, והוא חזר בו. הנהג הותקף על ידי חבריו הסוחרים שצעקו עליו, אתה לא מתבייש. הוא יצא מהעניין מבויש לגמרי והתקפל. נתן לי את כל הסחורה במחיר המוסכם. הספקנו למכור לציבור 100 ארגזי סחורה, זה היה בימי ערב שבועות. 200 ארגזי עגבניות הוכנסו למקררים, לשני ימי החג, כי היה שם שבת. לאחר החג אני מגיע למקררים כדי להוציא את יתרת הסחורה, ולמרבה התדהמה אני מגלה כי עגבניות התקלקלו לגמרי והפכו נוזליות. הן היו ראויות מיד להשפעה. זה היה נזק של 5,000 דולר. בכאב גדול סיפרתי את הדבר לרבושר, לרבושר. והוא הגיע, תשמעו. ודאי, עמדת בשוק כמו איזה מוישה גרויס, מלא גאווה שניצחת את הסוחר ההוא. צעקת בשוק וכל החברים הסוחרים הצדיקו אותך. היה לך כבוד, מוישה גרויס. ואתה עוד רוצה את הסחורה הזאת למכור בשם יד עזרה? להכניס לתוך הקדושה את הגאווה שלך, את התומעה שלך? אתה רוצה שהגווניות האלה עוד ימחרו? כעת אני מבין למה התקלקלו. הרי השם שלח לך סיבה. המוכר חזר בו, נכון, הוא לא היה בסדר. אז מוכרים בו, פעם, פעמיים. שואלים למה עשית את זה? ועוזבים. מבינים שזאת סיבה מאת השם, אבל אתה הלכת נגד רצון השם. התגדלת והתגאית, בזיד אתה סוחר, נלחמת נגד סיבה שהשם שלח לך. עמדתי, שאלתי אותו, מה עושים עכשיו? הוא אומר לי, אם למדת מזה והשגת מסקנות, 5,000 דולר הלכו כפרה. השם מלא חסרוננו. אבל אם לא למדת מזה, אני סבור שאתה צריך לשלם את הנזק מכיסך, אתה פשוט מזיק. הייתם מצפים לתגובה כזאת? אני הייתי בהלם שחלתי. מה זאת אומרת? אתה הוא חוצפן. סוגרים עניין, לפי הכללים, הוא בא צעק עליו כמו שצריך. לא יודע, התגובה הכי נורמלית, לא? לא יודע, אני הייתי, ודאי שהייתי עושה כמו קומדיה. ורבו שאומר לו, בואי שגרויס, אתה לא בסדר. מה קורה פה? שימו לב, מה קרה פה? מה הוא אומר לו? הוא אומר לו, את כל הגאווה שלך הכנסת שם. היה פה מלחמת, נכון? מי ינצח? אתה צודק, אתה מפעיל את כל האגו שלך, אני צודק. הוא אומר לו, לא, אתה צריך להילחם. עכשיו שימו לב לאיזה רמת ספיגה הוא מגיע. הוא לא אומר לו, לחייך אליו. לא, לא להעיר לו, להגיד לו, תשמע, אתה לא בסדר. הוא אומר לו, היית צריך להגיד לו, זה לא בסדר. למה עשית את זה? מוחים בו. מה זה כל האגו הזה? כך הוא אומר לו. עכשיו תשמעו, זו תגובה. אני אומר, תשמע, לא יודע אם אפשר לנהוג כך בחיים. לא יודע. או אולי רק כך אפשר לנהוג בחיים. תראו מה קרה פה. עכשיו תשימו לב את צורת, תשימו לב עכשיו. זאת המלחמה. כאן זה אחד עם השני. זה לא משנה איזה מלחמה אתה יוצא. כאן כל האגו נכנס. המאבק. הוא אומר לך תרפה. הוא אומר לך פשוט תרפה. עכשיו, שימו לב למשפט נוסף שהוא אמר. הוא אמר לו ככה. התגדלת, התגאית, ולא הבנת שזה משהו מאת השם. עכשיו, זאת הערה חסידית. זאת הערה חסידית. וזאת נקודה מאוד עמוקה. יש פה שתי רמות. זה מה שכתוב פה אולי דרך כלל ודרך פרט. הכנעה, הבדלה והמתקה. הכנעה הזאת כנראה, תדעו לכם, מאוד קשה להבין למה הכוונה בהכנעה, הבדלה והמתקה. בספרות של הבעל שם טוב והסביבה שלו אומרים כל מיני דברים, אבל זה לא לגמרי ברור. זה משאיר לנו את זה כאילו פתוח, מה זה? ואני ראיתי כל מיני ניסיונות להבין את הדבר הזה. חלק, היום גם בתקופה שלנו זה ניו אייג' אנשים נורא אוהבים רעיונות חסידיים, אבל הם לוקחים את זה למקומות מאוד דרשניים. אני לא חושב שזה הדבר, זה מאוד קשה להבין מה בדיוק אומר הבעל שם טוב. אבל תבינו, אבל אנחנו רוצים להגיע להבדלה, לנסירה, להתנתקות, נכון? הרי מה קורה? אנחנו מחוברים, זה יכול להיות ככה, פגיעה, נכון? או תאווה, או כעס, כעס, פגיעה, זה הולך יחד, או, לא משנה, גאווה, לא משנה, יש כל מיני דברים, זה ממש תרגישו איך אני נאחז במה שקורה בסביבה. ההכנעה היא איזושהי פעולה שבה אתה מבטל את את האחיזה הזאת. אני קראתי את זה ללכת על החומה. זו ההשתחררות הזאת. זאת הנסירה.